ערב טוב, אנחנו ממשיכים בעניין הפוסט-מודרניזם. אנחנו דיברנו שבוע שעבר על הרגש. ברוך השם, ראינו שבתורה יש מקום רחב לרגש של האדם, בתנאי. כמובן שהרגש בא מתוך הגישה הנכונה, מתוך התורה, מתוך ההדרכה האלוקית. לא שבן אדם מושפע מכל דבר בחוץ ונותן לעצמו להיסחף לכל מיני כיוונים, שאז באמת האדם לא שולט בעצמו, הוא לא בוחר, הוא לא מפעיל את הבחירה החופשית. יש פה משהו יותר גדול מזה. הפוסט-מודרניזם בכלל מתחיל מהאדם. מה פירוש? גם התורה מתחילה מהאדם. כל התורה היא בגלל שאנחנו בני אדם, והקדוש ברוך הוא אומר לנו. ויאמר השם, למי הוא אומר? אומר לאדם. כמובן, הקדוש ברוך הוא לא תלוי בנו. אבל אנחנו מקיימים את התורה. בכל זאת יש פה הבדל גדול. ההנחה הבסיסית של הפוסט-מודרניזם, כמו גם במקרה הזה של המודרניזם שקדם לו, ההנחה הבסיסית היא שאנחנו מתחילים מהאדם כפי שהוא. לא רק שאנחנו מתחילים מזה, אלא למעשה אנחנו גם מסיימים בזה. אפשר לשנות פה ושם, בסדר. יש לך מצב רוח לא טוב, אתה לא חייב להישאר במצב רוח הלא טוב, אתה יכול ללכת, לשמוע מוזיקה, לאכול שוקולד, לעשות כל מיני דברים כדי לשפר לך את המצב רוח. אבל לשנות אותך באופן בסיסי, אין לנו דרך. כל הפסיכולוגים הכי חכמים, הפסיכיאטרים והכל, לא יכולים לשנות אותך. הם יכולים קצת לסדר, קצת לכוון, קצת לשפר, לא יכולים לשנות. התורה בנויה אחרת לגמרי. למה התורה בנויה אחרת? ראינו שבוע שעבר שהתורה מצווה עליך, מצווה, ציווי זה דבר מוחלט. אתה עכשיו במצב רוח לא טוב, שמע, עכשיו זה ושמחת בחגיך. אין מצב רוח לא טוב. אין, יש, בסדר, תעבוד על זה. צריך לדעת איך לעבוד על זה, צריך לדעת איך לתקן את זה, איך לשנות את זה. ואהבת לרעך כמוך, מה אני אעשה? אני שונא את הבן אדם הזה, אני לא סובל אותו, לא יכול להיות לידו. לא. אתה חייב לאהוב אותו. בסדר, אני אתן לך זמן לעבוד, לתקן, אבל אתה חייב. זה יכול להיות שינוי מאוד גדול באישיות. כותב הרמב״ם, יש בן אדם שנולד עם נטייה לכעוס. הוא כועס בקלות. אומרים חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אסור לך לכעוס. קשה, נכון, תצטרך לעבוד על זה קשה מאוד. אולי כל החיים תצטרך לעבוד על זה. אבל אתה יכול להשתנות. כותב הרמב״ם, אין בן אדם שלא יכול להשתנות, כי הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את האפשרות להיות צדיק. מאיפה זה בא? היכולת הזאת מגיעה מעצם הבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה התכונה היסודית ביותר של האדם, בעזרת התורה. התורה היא אלוקית, היא מעל ליכולת האנושית, היא לא מוגבלת ביכולת האנושית. אנחנו פה, יש לנו משהו גדול מאוד. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. אומרים חז"ל, רואה בן אדם שהיצר מתגבר עליו, שיברח לבית המדרש. מה זה יעזור עליי? אני אברח לבית המדרש. גם שם יש יצר, לא? נכון, גם שם יש יצר, אבל אתה תלמד טובה. ואם אתה תלמד טובה, אז היצר לא יתגבר עליך. נכון, יש המון עבודה. פה הוא יצליח, שם הוא יצליח, אבל הלימוד טובה מציל אותך. רבינו, רב צבי יהודה זצ"ל, היה מספר בדיחה. מה זה בדיחה? בדיחה של תורה. היה פעם יהודי מסכן שהיה תלמיד חכם, למד הרבה תורה, אבל הוא עוד בחוץ לארץ, באחד הפוגרומים חטף מכה בראש מהגויים. והוא נהיה ככה קצת משונה כזה. הוא לא איבד את כל מה שהוא למד, אבל הוא היה אומר את הדברים בצורה מצחיקה ומשונה ומסכן, הוא היה מסתובב ככה בין הישיבות, הולך ומדבר עם הבחורים, לא הצליח לבנות את עצמו בחיים. אבל היו דברים טובים ויפים שהוא היה אומר. אז אחד הדברים, הרב צבי יהודה היה מספר בשמו. הרי הבא היהודי הזה ואומר, כתוב בחז"ל שיש כמה שמות ליצר הרע. אחד השמות הוא מכשול. אומר היהודי, מה זה מכשול? אם כן, הקדוש ברוך הוא שם לנו מכשול. אבל כתוב בתורה, לפני עיוור לא תיתן מכשול. איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? מה, הקדוש ברוך הוא לא שומע מצוות כביכול? אסור לשים מכשול. אמר היהודי הזה, תארו לעצמכם, שבן אדם חופר בור ברשות הרבים. זה מכשול, זה אסור, זה דבר חמור מאוד. אבל עכשיו, אחרי שהוא גמר לחפור את הבור, הוא יבנה גדר מסביב לבור, וישים שם שלטים גדולים, זהירות, סכנה. אז הוא פתר את הבעיה, נכון, בסדר, אסור לו לחפור בור ברשות הרבים, אבל כרגע אין סכנה. בן אדם לא ייפול. אומר הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. הנה, נתתי לכם מחלה, נתתי תרופה. כאילו הקדוש ברוך הוא שם מכשול, אבל הוא גם שם את הגדר, הוא שם את השלטים, הוא אומר לנו איך לצאת מזה. מסיים היהודי, זה מה שנאמר, שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול, אין להם מכשול. אם אתה אוהב את התורה ואתה עוסק בתורה, זה כבר לא מכשול. נחזור לעניין שלנו, שאנחנו לא מסכימים עם הפוסט-מודרניזם שצריך להתחיל מהאדם כפי שהוא, האדם בקטנותו, האדם בחסרונותיו, אלא אנחנו צריכים להעלות את האדם, לא לרדת אל האדם. כשבא יהודי פוסט-מודרני ורוצה לקיים מצוות, איך הוא ניגש למצוות? הוא בא ואומר, קודם כל, אני. יש לו גאווה גדולה. אני! אני מרגיש כך, אני מבין כך, אני רוצה כך, אני. ואז, חלק מהמצוות, אוי, איזה נחמד, יש שבת, אפשר לנוח, אפשר לאכול שלא סעודות, גם עם התפילה אני מסתדר, יכול להיות אפילו שהוא יהודי שאוהב להתפלל, אוהב ללמוד תורה, מצוין. ואם הוא לא אוהב? ואם יש דברים שהוא לא מסתדר איתם, מה זה לא טוב? למה זה לא טוב? זה לא טוב כי אני לא מרגיש טוב בזה. כן? אתה הקנה מידה? הפוסט-מודרניזם אומר, אני הקנה מידה. אני, אתה, הוא, כל אחד קנה מידה לעצמו. מה שהאדם מרגיש, על פי זה בוחנים. בוחנים את המציאות, בוחנים את התורה, בוחנים את כל ההתעלות, את כל היכולת הרוחנית. זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה קטנוני אפילו. אבל יותר מזה, זו לא טובה. למה זאת לא טובה? צריך להבין. Okay? וכאן אני שוב, אני אומר לכם חילוק שהוא מאוד משמעותי, צריך לשים לב לזה. כי יש דבר כזה, יש יהודי שהוא פוסט מודרני, זאת גישת החיים שלו, זו השקפת העולם שלו, והוא מקיים מצוות. ויכול להיות אפילו שהוא אוהב את המצוות, ויכול להיות אפילו שהוא לומד תורה. אבל בתנאי שזה מסתדר. אז יש אחד שהקדוש ברוך הוא ריחם עליו, והוא מסתדר עם כל המצוות. ויש אחד שלא מסתדר עם כל המצוות. יש אחד שעושה יותר, ויש אחד שעושה פחות, וזה נוח לו, וזה לא נוח לו. או שבדרך כלל הוא עושה את הכל, אבל יש לפעמים משברים, ויש בעיות, ויש קשיים, ומה הוא יעשה? הוא לא יכול. אני לא מדבר כמובן על קנה מידה הלכתי, שיש מצב שבן אדם חולה, יש מצוות שהוא פתור. אין מה לעשות, אם אתה חולה ואתה צריך לשכב במיטה, אתה לא יכול ללכת להתפלל במניין. אבל אם אתה יכול, לא נעים, נכון, לא נעים, אבל אדרבה, זה מה שצריך לעשות. צריך לעשות את המאמץ, ושווה לעשות את המאמץ, והמאמץ הזה יעלה אותך ויזכך אותך. ייתן לך הרבה יותר כוח, במובן האמיתי, במובן הרוחני. בואו נראה את הדבר הזה בכיוון מסוים מתוך שיחות רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. הוא מדבר פה על טעמי מצוות. הוא מסביר את העניין של טעמי מצוות, ותוך כדי זה אנחנו נראה שזה בדיוק הדברים שאנחנו אמרנו עכשיו. יש לכם בדף בצד ימין, כשאנו מדברים על טעם מצווה, מה הכוונה? הכוונה היא לטעם הגיוני, שכלי, כן? זאת הכוונה, יש מקצוע שלם בתורה, נותנים טעמים למצוות, כלומר, מסבירים את המצוות. למה טוב לעשות כך? מה המצווה מועילה לנו? מה היא עושה לנו? מה היא בונה לנו? יש דברים מאוד יפים, יש גדולי ישראל שעסקו בזה. אבל, האם באופן כזה יש לגשת למצוות? הרי המצוות הן מצוות השם. מצוות שמיימיות. כלומר, משהו מעלינו. לא משהו שאנחנו יכולים להקיף בשכלנו. הקדוש ברוך הוא לא בנה את המצווה לפי ההבנה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את המצוות עם הבטחה, תראו, אני אתן לכם משהו ותגישו עם זה טוב, ותבינו את זה, ותזדהו עם זה, תזרמו עם זה כמו שאומרים היום. כי אז, למה לא? כי אז זה היה להוריד את הדברים לרמה שלנו, איפה שאנחנו נמצאים. הקדוש ברוך הוא רוצה להעלות אותנו, לרומם אותנו. יש מקום שכותב מרן הרב קוק זצ"ל, המצוות בונות אותנו לא רק להיום, הן בונות אותנו לאלפי שנים, כשעם ישראל יקיים את המצוות, ממתן תורה עד לעתיד לבוא הרחוק, הכל בונה דור אחרי דור, דור על גבי דור, עם ישראל הולך ומתעלה. אנחנו לא רואים את זה. בעתיד נראה את זה. זה הכל בונה ומגדיל ומוסיף לנו. לכן המצוות לא יורדות אלינו. זה נקרא אשר קידשנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו על ידי המצוות. עכשיו מצד שני, אנחנו באמת רוצים להסביר את מצוות השם על פי שכלנו והגיוננו, על פי הצדק והמוסריות המקובלים עלינו, וכך אמנם טוב לעשות. הרי אמרתי קודם, יש גדולי ישראל שעסקו בטעמי מצוות. זה דבר חיובי. כי, למה? ואמרנו בשיעור הקודם שזה טוב לבנות את הרגש. אם אתה בא ואומר אני שמח במצווה הזאת, אתה בונה את הרגש שלך. אז כך גם בשכל. אם אתה בא ואומר אני מבין חלק מהסיבה למצווה הזאת, כמו שכותב ספר החינוך שהוא מביא טעמי מצוות מטעמי המצווה, זה לא הטעם אלא זה חלק, אני מבין חלק טוב מאוד, אני יותר מזדהה, זה דבר חיובי שאני מזדהה. אנחנו לא אומרים זהו ספר חתום, אתה לא מבין כלום, עצום עיניים ותעשה. לא, אנחנו אומרים תעשה ותבין. נעשה ונשמע, אנחנו נעשה בכל אופן, וגם אפילו אחרי שעשינו אנחנו נשמע, אנחנו נלמד, אנחנו נבין, אנחנו נחשוב, אנחנו נעסוק בדברים. שהרי כך אמנם טוב לעשות, שהרי כל דבר טוב וכל הבנה טובה בעולם מקורם בתורה, ושבעים פנים יש לתורה. אז אם נבין על פי תורה בצורה אמיתית כל מיני דברים במצווה, הדברים האלה הם דברים טובים. יפה. אז יש טעמי מצוות. אבל צריך זהירות. אלא שכאן מופיע החילוק. ישנה הבחנה דקה מאוד בין האופן הצודק של טעמי מצוות ובין האופן המסוכן. כי הרי המצוות הן מריבונו של עולם ולא מאיתנו. זה יסוד שכותב ספר הכוזרי, עבודת השם היא ממנו, מהקדוש ברוך הוא, ולא מאיתנו. כשאתה רוצה לעבוד את השם, היסוד הוא שאתה צריך לקבל מהקדוש ברוך הוא את הכלים, את ההנחיות, את ההדרכות, את המעשים שצריך לעשות. אחרת, זה לא זה. זה לא חי. כמו שבן אדם חי, כשהגוף שלו הוא בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רצה. תוריד את מידת החום של האדם בעשר מעלות. מה יקרה? מה, אני רוצה נשמה, אני רוצה להיות קשור, אני רוצה להיות חי. אז מה אכפת לי? עשר מעלות פחות. עשר מעלות זה לא הרבה. מה יקרה אם נוריד את חום הגוף בעשר מעלות? אין. מה אין? הנשמה פורחת. ואז הגוף מת. קדוש ברוך הוא מסכים לתת לך נשמה רק במעלות האלה. למה? לא יודע למה. אבל עובדה. כך הקדוש ברוך הוא מסכים לתת לנו כוח רוחני רק עם התפילין בדיוק במקום, בדיוק כתובים, הכל נכון, הכל מסודר, הכל כמו שהוא ציווה. הכל ממנו, מהקדוש ברוך הוא. עכשיו אני יכול לשבת עם דברי תורה נפלאים וללמוד את משמעות התפילין. אז אם אני מבין שאני לומד חלק מהמשמעות של המצווה האלוקית, זה טוב. אבל בהסברות כאלה, אני ממשיך, שהן מוסריות, סוציאליות, משפטיות, כאילו המצווה צודקת, ריבונו של עולם צודק, ויש הסכמה בינינו, ואני מסכים, אני גם חושב שזה דבר טוב. מה, הקדוש ברוך הוא צריך את ההסכמה שלי? בכל אלו יש סכנה של קלקול ביחס האמיתי. יש סכנה של הורדת דבר השם השמיים על מה שאנו מכירים, מה שאנחנו חושבים שהם דברים טובים במובן האנושי. צריך להיזהר מזה. יש להיזהר מלשעבד את דבר השם ללוגיקה ולשכל האנושי. לביטוי מצוות אלו הם דברים טובים ויפים, אמנם יש מקום, אבל יש צורך בהבחנה חמורה. וירד השם על הר סיני, שהשם נותן לנו את התורה, הוא דבר על גבולי ועל אנושי ואין לצמצמו. ועל כן יש להיזהר ולא לכוון את דבר השם על פי הסברה שלנו ככל שתהיה טובה. הצלחתי נפלא לתת הסבר למצווה. אני תמיד צריך לזכור שזה לא המצווה. זה תוספת שלי. זה טוב בשבילי. אני אגיש יותר טוב. אני אבין יותר טוב, השכל שלי יהיה בנוי יותר טוב. לכן נמצא בדברי גדולי ישראל את הגישה שבכלל אין לחפש אחר טעמי מצוות. לעומתם ישנם גדולים אחרים שהבליטו חילוק דק, וכי אפשר לומר שדבר השם אין לו טעם, אין לו תוכן, סתם קפריזה, ודאי שיש לזה תוכן. אלא שאין לו טעם ותוכן מבחינת השגתנו, אבל ודאי יש לו טעם אלוקי. ולכן, כפי שאנו אומרים שלניסים אין סדר, כך נראה נס פתאום, בום! לא קשור למה שקרה במציאות. כך גם למצוות אין סדר, גם המצווה היא אלוקית. אמנם אין להן, למצוות ולניסים, סדר אנושי וקטן, אך יש להן סדר גדול על פי חוכמת השם העליונה והשמיימית. לכן, אם לפעמים מופיעה התפרצות של נס, זה מקרי? חס ושלום. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק למה הנס צריך להופיע כאן ועכשיו ובסדר הזה ולא בסדר אחר. זה מסודר מאוד, אבל לא על פי ההבנה שלנו. כך גם המצוות. כל מצווה יש לה סיבה אלוקית, יש לה משמעות אלוקית. היא פועלת דברים מאוד גדולים, מאוד מובנים, מאוד מסודרים. אבל אני יכול להבין רק איזה פינה קטנה, ולפעמים זה נראה לי לא מסודר. אבל כמה שאני אצליח להבין, זה טוב. אמנם ההנהגה האלוקית על פי רוב מסודרת, בצורה וסדר אליהם התרגלנו. הרבה פעמים אנחנו כן רואים דברים שאנחנו מבינים, אבל גם מה שאיננו רגילים לו, שייך לסדר הנהגת השם. לכן, כך הוא גם לגבי טעמי מצוות. המוסריות והצדק אינם מתחילים מאיתנו. זה דבר גדול. לא רק המצוות לא מתחילות מאיתנו. אתה רוצה לדעת מה מוסרי. עוד מעט אנחנו נגיע לפני פורים, נקרא פרשת זכור. למעשה, כן, כבר קראנו שבת שעברה בדיוק על המלאק, מצווה למחות את המלאק. זה מוסרי? אתה יכול לבוא ולהגיד מה? זה לא מוסרי. אתה צריך להרוג עם שלם, אנשים, נשים, ילדים, זקנים. זה מוסרי? כן, זה מוסרי מאוד. למה זה מוסרי? כי הקדוש ברוך הוא אומר שזה מוסרי. אפשר לנסות להבין, אפשר לנסות להבין שיש שם תורשה כל כך שלילית, כל כך מושחתת, שאתה תשאיר איזושהי טיפה של התורשה הזאת בעולם, אתה מזיק לכולם. כמו שהיום, כן, יש, אנחנו רואים תופעות שליליות שצריך להילחם, צריך לחסל אותם. אם בן אדם מתייחס לזה בסלחנות, אז אחר כך כולם סובלים. זה בדיוק מה שקורה, כן? למה יש פיגועים? בגלל שלא מספיק מחסלים את הרשעים. זה מה שקרה עכשיו בצרפת. עכשיו הם מבינים שצריך להילחם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, העם הזה הוא מושחת מיסודו. אבל אתה לבד, בתור בן אדם, אתה לא יכול להבין את זה. אז המוסריות לא מתחילה מאיתנו. הצדק לא מתחיל מאיתנו. אמנם יש דברים בהם אנו יכולים להתעמק קצת, בקצה אצבעותינו. אבל אם אין אנו מבינים המחמת כך מתבטלת המצווה, הערך של המצווה הוא ערך גדול, אמיתי, גם במה שאנחנו לא מבינים. למצוות יש היגיון אלוקי עליון לאלה או לאלה, ובמידה מסוימת אנו יכולים להתרומם ולהיפגש בהיגיון זה, מעט מן המעט. אז זאת הגישה. בגישה זו עלינו לגשת כלפי שמיה, כלפי הקדוש ברוך הוא. זה דברים אלוקיים. ולא בצמצום לנסות לצמצם את מה שמעל המציאות לפי המציאות השכלית שלנו. כך כן גם כלפי הפוסט-מודרניזם. לא להוריד את התורה אלינו, לא להגיד המצוות שוות לפי המידה שאני מרגיש אותן. אלא לבוא ולהגיד, אני רוצה לעלות. ואז זה גם ישנה את ההרגשות שלי עם הזמן. זה ישנה את המציאות שלי עם הזמן. זה ישנה אפילו את האישיות שלי עם הזמן. זה יבנה לי אישיות אמיתית כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה. כמובן, איננו מבטלים את ערך השכל שלנו, שהוא מתנה מהשם, הכונן לאדם דעת. לא לזרוק את השכל, כמו שאמרתי קודם, לא להיות בעצימת עיניים, להגיד אז אני אקיים את הכל בלי לחשוב, אבל הוא, השכל שלנו איננו, אלא חלק קטן מן המציאות השמיימית, המקיפה כל. ולכן בין שאנו מבינים, בין שאיננו מבינים, אין זה משנה את עובדת הקיימות של מצוות השם. אלה המצוות, הן קיימות, אמיתיות, גדולות, טובות, חיוביות, גם מה שאנחנו לא מבינים. אז אנחנו מדברים קודם כל על זה שמתחילים מלמעלה. מה זה מלמעלה? אנחנו לא יכולים להתחיל מלמעלה לבד, אלא מקבלים את התורה, מתייחסים בכבוד כלפי התורה, מתייחסים ברצון להתחבר לתורה, לא להתחבר אליי, לא ליצור מצב, כמו שקוראים לזה היום, שהתחברתי או לא התחברתי, כן? טוב לי או לא טוב לי. לא. ליצור את המצב שטוב. לבנות שיהיה טוב לי. ולבנות מצב שאני יודע שיש דברים שאני עושה, גם אם כרגע לא טוב לי. כל בן אדם עושה את זה למעשה. אתה אומר, יש לי היום דבר שאני מאוד מאוד רוצה לעשות. אלא הלכתי לישון מאוחר, לא מתחשק לי לקום. אז מה, אני אבטא על הדבר שאני רוצה לעשות אותו? אני אקום. כרגע לא טוב לי. קשה לי לקום מהמיטה. אבל זה שווה לי. אני אביח את מה שרציתי לעשות היום. מה, אני אתעצל ושאר במיטה ואפסיד את כל היום היפה הזה שתכננתי? בן אדם שעושה דבר כזה באמת לא שווה בתור בן אדם. אז כך גם בדברי תורה, אז כרגע קשה לי עם המצווה הזאת. אבל זה דבר מעולה. זה דבר שיגדיל או יחזק אותי, ירים אותי, יבנה אותי. אז אני לא בונה לפי הקטנות שלי. אני לא בונה לפי הכאן ועכשיו שלי. אני בכלל לא בונה לפי מה שאני קורא אני עכשיו. זה מתייחס למה שאמרנו בפוסט-מודרניזם בשבוע שעבר, שהוא מאוד מאוד בונה על הרגשות של האדם. אבל האמת היא שהוא בונה לא רק על הרגשות של האדם, אלא בכלל על כל השקפת העולם של האדם. ראיתי בדיוק רעיון עם איזה יהודי. אני רוצה שתבינו קצת עד היכן הדברים מגיעים. תיארו שהיהודי הזה למד בישיבה. יש לו אפילו סמיכה לרבנות. יודע תורה. כמובן שהוא גדל בבית שקיימו את המצוות והכל. ואז אחרי שהוא למד תורה כמה שנים, הוא הלך ללמוד מדע באוניברסיטה. אז עכשיו הוא אומר, יש לו בעיה. למה יש לו בעיה? הוא נותן לזה משל מאוד מצחיק. שמעתם פעם על דוב נמלים? כן, יש חיה כזאת, דוב נמלים. מה זה דוב נמלים? זה דוב ונמלה ביחד? מה פתאום? דוב נמלים זה דוב שאוכל נמלים. נכון? נכון. מה הקשר? הוא אומר, יש ביטוי שנקרא Modern Orthodox. כלומר, אדם שהוא מודרני ודתי, אורתודוקסי. הוא אומר, אל תחשוב שהכוונה של הביטוי שיש לו גם את זה וגם את זה. אלא המודרני אוכל את האורתודוקסי. הוא אומר, רק קצת. כלומר, כשהוא הגיע למדע, הוא מצא כביכול סתירה בין המדע לבין התורה. אז עכשיו הוא לא יכול לקיים את התורה כמו שהוא קיים קודם. הוא צריך להוריד, להנמיך פרופיל, להחליק, הוא עדיין מקיים מצוות, אבל לא טוב לו עם זה, ולא טוב לו עם זה, והוא לא מרוצה מכל מיני דברים. מה זה אומר? זה אומר שהאדם הזה לא שואל את עצמו מה השם רוצה ממני, הוא שואל את עצמו מה אני רוצה מהשם. הוא לא שואל את עצמו מה התורה אומרת לי, אלא מה אני אומר לתורה. עכשיו, בפוסט-מודרניזם זה מאוד קל. דיברנו על זה. מה אומר הפוסט-מודרניזם כל הזמן? יש כל מיני גישות. המון גישות, נרטיבים. יש את הנרטיב הזה והנרטיב הזה וזה. זה אמת וזה אמת וזה אמת וזה אמת. כולם אמת. כמובן, אין אמת. אז אם כן, אתה מתייחס באותה צורה גם לתורה. יש את מה שהתורה אומרת, אבל יש גם את מה שאני אומר. יש את זה ויש גם את זה. זה כמובן לא נכנס לדברים של הרב צבי יהודה זצ"ל שלמדנו לפני רגע. כי אז אתה תגיד, יש מוסריות של התורה ויש מוסריות שלי, יש צדק של התורה ויש צדק של ההוא, יש כזה ויש כזה, אתה נעשה איזה סלט ביחד, נערבב את זה ויצא משהו. כמובן, אתה מוותר על המון. לא, זה לא שאלה על כמה אתה מוותר. אלא קודם כל אתה מוותר על העיקרון של היחס האמוני לקדוש ברוך הוא. וגם את זה הזכרנו. אמונה היא ודאות. לא אולי, קצת, פה, שם, כשאני מרגיש מתאים. זה דבר מוחלט. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והמשך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אומרים חז"ל אפילו נוטל את נפשך, ובכל מאודיך, אפילו שאתה צריך להוציא את כל הרכוש שלך הזה ולהישאר בלי כלום. למה? כי זה דבר מוחלט. טוב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא מעמיד אותנו כל יום בניסיון כזה, אבל אתה כל יום, פעמיים ביום, אתה אומר את זה, כי זאת הגישה הבסיסית, כי זאת האמת הגדולה. מה שיש לי הוא חלק, אני צריך למצוא את עצמי בתוך הגדול הזה. אני אמצא את עצמי. הקדוש ברוך הוא יעזור לי, אני אעשה את המאמץ, ואני אבוא ואגיד, ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה, אני עושה. מה אומרים חז"ל? עשה רצונך כרצונו. אם אתה תעשה שהרצון שלך הוא לא הרצון שלך, מה שאני רוצה זה מה שאתה אומר. אז אתה תקבל המון. אתה תגלה רצון אמיתי, ותגלה חיים אמיתיים, ואתה תמצא גם את המקום לאישיות הפרטנית שלך, כמו שלמדנו על הכלל ועל הפרט. אבל אם אתה לא עושה את זה מההתחלה, אתה ישר בוחן על פי עצמך, כמו שאמרנו קודם, על פי עצמך זה דבר קטן, זה קטן מאוד. מה עושה הפוסט-מודרני? כמו הדוב נמלים הזה, הוא אוכל, הוא מקטין, הוא מוריד. צריך להוריד פה כמה דברים, צריך להוריד פה כמה דברים. מה באמת, אי אפשר בעולם המודרני לקיים את המצוות בכזאת עוצמה ובכזאת שלמות, וכמו שהרבנים הגדולים מקיימים. מה פתאום? מה, פה אני לא יכול להתפלל במניין, ופה אני לא יכול לעשות את זה, ופה אני לא יכול לעשות את זה, ו... נכון, באופן כללי אני מקיים תורה ומצוות, אבל... לא, אני... אל תצפה ממני להיות כזה. זאת בעיה מאוד גדולה שיש אנשים כאלה, שהם חושבים עוד שהם צודקים. למה הם חושבים שהם צודקים? כי הקנה מידה שלהם הוא לא קנה מידה של תורה, הוא קנה מידה של העולם, של האנושות, של הפוסט-מודרניזם, שהוא בכלל מצב שהאנושות פושטת את הרגל. התרבות המערבית באה ואומרת, אנחנו לא יודעים, אין לנו כבר אידיאלים, אין לנו כבר כלום, אנחנו מיואשים. ומזה אתה לוקח את הקנה מידה איך להיות, איך לחיות את החיים שלך. חבל מאוד. מסכן, מסכן בן אדם שעושה כזה. הבאתי לכם פה ציטוט, להראות קצת, להדגים קצת, מה זה בן אדם שהוא לא מסכן. היה פה בארץ ישראל לפני דור תלמיד חכם נפלא. הוא גדל בירושלים ולמד גם, הכיר את מרן הרב קוק זצ"ל ולמד ממנו. קראו לו הרב אלימלך בר שאול. הוא אחר היה במשך שנים הרב של העיר רחובות, אחרי קום המדינה, וכתב כמה וכמה ספרים. והוא התייחס, הייתה לו יכולת גדולה מבחינה חינוכית, היו באים לדבר איתו הרבה מאוד יהודים, לא רק מרחובות, אלא גם מהסביבה, מהקיבוצים שם. יש לו ספר מאוד יפה בשם מערכי לב, שהוא בא ועונה לשאלות, שאלות ששאלו אותו אנשים. שאל אותו יהודי, למה צריך לדקדק במצוות? בסדר, אני אעשה את מה שאני צריך לעשות. הקדוש ברוך הוא אמר, אבל למה אני צריך לחפש עוד פה להחמיר, פה לדקדק, פה, למה צריך להשקיע בזה מאמץ כזה? תעשה את מה שצריך וזהו, גמרנו. פסח. סדר, הלכתי לחנות, קניתי חבילת מצות, באתי, עשיתי בליל הסדר, אכלתי את המצות, מה אתה רוצה ממני? יש יהודים שלא הולכים לחנות וקונים חבילת מצות. הם הולכים למאפייה מיוחדת ומביאים שם קמח מיוחד, והם באים ועוזרים בעבודה ומתאמצים ומנקים קודם, ואחר כך בודקים את המצות שהכל בסדר. זה ממש עבודה. למה צריך את זה? אז הרב בר שאול עונה לו, הבאתי חלק מהתשובה פה. הוא מדבר קודם כל על אנשים שהמצווה חשובה מאוד בעיניהם. למה המצווה חשובה? קודם כל מצד המצווה העליון שציווה עליה. זה מצווה של הקדוש ברוך הוא. תבינו, היום אנחנו רגילים כל דבר זול. כל דבר, לא, שום דבר כבר לא בצידי. פעם היה דבר כזה, הייתו אומר, כתוב בספרים, משל, קיבלת הזמנה למלך, מה אתה עושה? אין לנו מלך. טוב, בכל אופן, בן אדם יקבל הזמנה, אני יודע מה, למלכת אנגליה, שאין לה היום שום סמכויות, אבל הוא יתלבש היטב, ויחפש, יבדוק בדיוק לפני כן, היטב, היטב, במראה, איך הוא נראה, ואולי אפילו יסתפר קודם, ויעשה כל מיני דברים, להגיע בצורה הכי טובה. אז קודם כל, המצווה היא מאת המלך. המלך, כן, לא... לא מלכת אנגליה. שנית, מצד נועם המצווה עצמה. אני מבין שכל מצווה כזאת זה דבר חשוב, זה דבר רציני, זה דבר אמיתי, זה דבר ששווה להשקיע בו. לכן הם רוצים לבצע את המצווה בשלמותה. אז אפילו הם מגיעים למצב שהם חדורי פחד ואחוזי רעדה לקראת מעשה המצווה. אתם לא מכירים את זה. זה לא כל כך רגיל בחברה שלנו. אנחנו רוצים לעשות את הכל בשמחה ובאהבה ובצורה טובה, אבל הרב הכיר את הדברים האלה. עד כדי כך שהוא אומר, פחד זהו, רעדה זו אצל אנשים בריאים בגופם ומאוזנים ברוחם, מקורם ביראת שמיים תמימה. ולאו דווקא זו המוגדרת במצומצם כיראת העונש, אלא אותה יראה של עמידת עבד לפני מלכו, של זה המוכן לקבל עליו מרותו של מלך על כל גינוניה, ואין אצלו דבר יותר טבעי ופשוט מזה. הוא לא מרגיש עצבני, הוא פשוט רוצה לעשות לגמרי את רצון המלך. יש סיפור יהודי מאוד מפורסם, שלפני הרבה הרבה שנים, כשעם ישראל היה בבבל, בזמן שאחרי כתיבת הגמרא, היו בבבל, גם בזמן הגמרא ואחרי הגמרא, היה בבבל תפקיד מיוחד בקהילה היהודית, שקראו לו ריש גלותא, ראש הגלות. זה היה תפקיד שעבר בתורשה, והמשפחה היו מצאצאי דוד המלך. זה היה מין מלכות, אבל בגלות. לא היו כאלה סמכויות גדולות. היה מלך של בבל, של הממלכה שהייתה שם באותו הזמן. והסיפור הוא שפעם היה מישהו צעיר, לא ראש הגלות בעצמו, בן צעיר, ששלחו אותו להיות אצל המלך. עכשיו, אז מלך היה מלך. אצל המלך אתה לא זז בלי פקודה. אצל המלך אתה לא מפהק, אתה לא מתעטש. אתה עומד ליד המלך, אתה עומד דום. והצעיר היהודי הזה, מהצאצאים של דוד המלך, יום אחד עומד אצל המלך הגוי, והוא עומד, עומד כמו שצריך. ופתאום נכנס שם דרך איזה חלון או משהו כזה, נכנסה, אני חושב שזו הייתה צירה, משהו כמו דבורה שעוקצת, אבל יותר גרוע מדבורה, מזמזמת ככה באוויר קצת, ונוחתת עליו, על הראש שלו. מה הוא יעשה? הוא יכול לעקוץ אותו, אבל הוא לא יזיז יד. מה, אצל המלך לא עושים ככה, מנפנפים ביד לגרש משהו. אתה עומד דום, אתה עומד דום. והצירה עקצה אותו. זה כאב. ירד לו דם. והוא לא זז. הוא לא אמר איי. והוא לא הרים את היד. והוא נשאר בעמידת דום. ופתאום המלך מסתכל לכיוון שלו ורואה שיורד לו דם. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, צירה, הוא קצה אותי. למה לא אמרת משהו? מה בפני המלך אני אגיד? מה לו המלך, אם כן, מגיע לך פרס. שיבח אותו על זה מאוד, ואחר כך עשה אותו באמת, מינה אותו לראש הגלות בזמנו. יש סיפור יהודי מפורסם, זה יחס אמיתי למלך. זה לא פחד. זה לא חשש. זה כבוד. ויש יהודים, והרב הזה הכיר, יהודי שגדל ככה, שחי ככה. לנו זה קשה, נכון? אנחנו לא גדלנו כך. אבל עכשיו אומר הרב, ישנה בחינה יותר גבוהה מהטבעיות הפשוטה הזאת של כבוד למלך. יש אדם שבליבו אחוזה שלהבת אהבה לבוראו. זה אדם שפיתח את האישיות שלו. ואהבת את השם אלוקיך, זה לא, שמע, אם אין לך אפשרות אחרת, תמסור את הנפש. לא, אין לך אפשרות אחרת, זה אומר, אין מה לעשות, ככה זה. לא. זה מצב שבן אדם שמח לעבוד את השם. הוא אוהב את השם. שנפשו צמאה לאור של אמת עליונה. אדם כזה, כל המצוות הן ששון ליבו. זה השמחה שלו. הוא יחשוף להן בחיליון נפש. הוא ירוץ לקראתן דלוק רגש. הוא יצפה לבואן לפני זמנן, ידבק בהן או ידבק בהן ברוב להט בזמנן, והוא לא יוכל בנקה להיפרד מהן אחרי זמנן. יש תיאור על אחד מגדולי תלמידיו של הרב קוק זצ"ל, הרב חלאפ. ביום האחרון של סוכות, יום האחרון של סוכות זה ערב שמחת תורה, אנחנו הולכים להיכנס לשמחת תורה, חג נפלא, ריקודים והכל עם התורה, אבל כבר אין מצוות סוכה. לפני כניסת החג הרב חלאפ היה ניגש לסוכה ומנשק את הסוכה, והיו רואים כמה הוא מתרגש. הייתה לי שבעה ימים, הייתה לי מצווה כזאת, ואני הולך עכשיו לסיים אותה. כך מרגישים גדולים. אהבה למצוות. הוא יקיים בעצמו ובהן במצוות בפשטות עמוקה וחי בהן, כי הן חייו ממש. הן כל תוכן וטעם חייו עלי אדמות. אז אדם כזה, מה הוא עושה כשיש לו מצווה? הוא אומר, טוב, תשמע, נקיים את המצווה, אל תכביל עליי יותר מדי. לא, מה פתאום? הוא יגיד, תשמע, בעולם המודרני אי אפשר ככה לעשות. אני אעשה את זה, אבל תן לי את הדרך הכי קלה לעשות. מה פתאום? מעשה המצווה בכלל אצלו עולם מלא, כל דיוק ודקדוק בה גילוי אופקים חדשים, וכל חומרה כמוה כהרחבת התחומים. למה הדבר דומה? למי שמטייל בפרדס להנאתו, והרי הוא מהלך במשעוליו ושביליו בין שדרות עצי פרי נפלאים למראה, משתאה לאושר הרב של הנוף ומגלה כפעם בפעם פינות חמד חבויות. מישהו היה, כשאני קורא את התיאור הזה, אני חושב, מישהו היה פעם בשמורת הדן? מקום יפהפה, נכון? אתה אומר, שמע, נכנסתי, הסתכלתי, ראיתי, 5 דקות ויצאתי, ככה אתה אומר? תשמע, כל פינה, כל חתיכת שביל, כל תוספת, אני רואה פה עוד משהו, ושם עוד פינה, ופה זה יופי כזה, ושם זה יופי כזה, זה נפלא! מה, אני אגיד 5 דקות, זהו, הייתי בשם טבעי, נכון? הייתי בשמורת הדן. מה פתאום? כמה שאני אהיה יותר, כמה שאני אראה יותר. אני יכול להיות שאני אעמוד באמצע השביל, אני אסתכל ימינה ואני אסתכל שמאלה, ואני אסתכל למעלה ולמטה, הכל יפה. ככה זה, כך מרגיש אדם גדול לגבי מצוות. זה מדרגה, אנחנו לא מגיעים לזה. אבל אנחנו צריכים לדעת שזאת האמת. וכשבא אלינו מישהו ואומר, שמע, אתה, מה אתה עושה פה? בוא תוריד ממני את הדברים האלה, אני רוצה לצאת ידי חובה. כן, אתה מסמן וי, אתה רוצה לצאת ידי חובה. אתה לא באמת עם המצוות. אז אפילו אם אנחנו לא נגיע לזה, אבל יש לנו שאיפה. אנחנו מבינים את הכיוון, אנחנו מבינים מה הערך האמיתי של מצווה. כן, הוא מסיים פה בדברי רבי יהודה הלוי, של מי שכתב את ספר הכוזרי, כתב גם הרבה שירים. כמליצת המשורר החסיד, התהלכתי אורחותיך, כלומר אני הולך בדרכים שלך, כי נמשכתי באבותיך. אני נמשך אחריך, אני לא יכול להיפרד מזה. זה כל כך טוב לי. אז כשבא אליך מישהו שאומר, אני לא מתחבר עם המצוות, או העולם לא מתחבר עם המצוות, החברה לא מתחברת עם המצוות, לא עם כל המצוות, עם מצווה כזאת, עם פרט כזה, צריך לשנות את הדברים, להתאים אותם לעולם המודרני. תזכרו את התיאור הזה. תבינו שהיהודי הזה לא חי את התורה. כן? אפילו ההוא שסיפרתי לכם שברעיון יש לו סמיכה לרבנות. הוא יודע את כל ההלכות, אבל הוא לא חי אותם. הוא אומר את זה בעצמו. אומר, הגעתי לאוניברסיטה, התייבשתי. יש אנשים שמגיעים לאוניברסיטה ולא מתייבשים. אבל הוא התייבש. למה? כי הוא קיבל את העולם החיצוני בתור הקנה מידה. התורה היא כבר לא הקנה מידה שלו. הוא כבר לא חי את התורה. הוא מנסה לצאת ידי חובה במצוות. יבוא אליך בן אדם ויגיד לך, נוריד פה מהמצוות ושם ונקה, נקה, נעשה קולות וככה נמשוך את האנשים. ראשית הוא לא חי. הוא לא חי את המצוות. זה לא תורה. הוא לא בא מתוך תורה. שנית, אתה גם לא תמשוך ככה אנשים. כי בן אדם מגיש את ההבדל בין תורה שהיא חיה, תורה שהיא תורת חיים באמת, בגלל שהיא חיה, היא באה מתוך הנשמה, לבין תורה שאתה עושה אותה לצאת ידי חובה. ואתה תנסה למשוך אנשים לתורה, כמו שאומרים היום, כן, בואו נקל על החילוניים ונעשה להם כל מיני קולות, הם רק יזרזלו. אם אתה עוד מקל, אז מה אתה רוצה מאיתנו? אבל אם אתה חי את התורה באמת, אז הם מעריכים אותך, הם מעריכים את התורה שלך, והם מבינים שיש פה למה לשאוף, יש פה דבר חי אמיתי, יש פה דבר שיכול גם לתת להם חיים, אולי הם עוד לא מגיעים, אבל הם רוצים להגיע. זה דבר אמיתי מאוד, אנחנו ברוך השם ראינו את זה הרבה מאוד פעמים. לכן, בואו נסכם, הפוסט-מודרניזם מתחיל מהקטן, הוא מתחיל מהאדם כמו שהוא, הוא משתעבד לרגשות, לחשבונות של האדם, הוא לא שוקל את הדברים לפי קנה מידה אלוקי, הוא לא שוקל את הדברים לפי מה התורה רוצה, אלא הוא שוקל לפי מה שהוא רוצה. כל זה זה לא תורה. גם אם האדם אומר שהוא דתי, גם אם האדם פילו חלילה למד והייתה לו סמיכה לרבנות, זה לא תורה. זה בן אדם שמכניס דברים חיצוניים וחי על פי החוץ ולא על פי האמת של התורה. תורה אמיתית היא תורה שאנחנו יודעים שהיא אלוקית, ולכן היא מעלינו, לא לפי הקנה מידה שלנו. אחרי שנקבל אותה מהקדוש ברוך הוא ונעשה אותה כאלוקית, אנחנו יכולים גם כמובן לעבוד ולהבין ולהתחבר ולהתקשר, וזה טוב מאוד, כשאנחנו תמיד יודעים שזאת אמת אלוקית גדולה, שהיא תעלה אותנו והיא הרבה יותר גדולה מאיתנו. ואם נזכה, נגיע למצב שאנחנו כל כך מזדהים עם האמת האלוקית הגדולה הזאת, שאנחנו נהיה כמו הצדיקים האלה שמתוארים פה, שכל פינה וכל תוספת וכל דבר נוסף במצווה, אגב, גם אם זה קשה לעשות, אבל לא תמיד זה קשה לעשות, כל תוספת היא תענוג. תענוג רוחני. אז אנחנו צריכים לדעת שזאת תורה אמיתית. לא להתבלבל עם הדברים שבאים מבחוץ, שנזכה בעזרת השם לחיות תורה, לחיות את התורה בצורה אמיתית, קודם כל להתחיל, בעצם הדבר זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות, שהכל בא מהקדוש ברוך הוא אלינו ואנחנו רוצים לעשות את רצונו, דבר מאוד אמיתי, מאוד מעלה ומרומם, שנזכה. תודה רבה.